בוקר טוב, אנחנו פרשת ואתחנן, יש לנו את אישה באב לפני, אנחנו נתעסק עם שני הדברים, מחילה מאנשי לול מורה ששמעו את השיחה בערב שבת, שאני אחזור על העיקרון, ותשאלו איך יכול להיות שזה אותו עיקרון, אם אז זה היה פרשת דברים ועכשיו זה ואתחנן, זה המומחיות של הדרשנים, שמה שהם רוצים לומר הם צריכים לדחוף בכל פרשה. הודעה שנייה, אנחנו יוצאים לבין הזמנים, אז לא יהיה שיעורים בתקופת בין הזמנים, בסדר? אנחנו נחזור בעזרת השם באלול, הכולל פה פועל, אבל בלעדיי. אנחנו מעבירים לכם את המושכות. טוב, אני רוצה לפתוח ב... דרך השיעור אתם תבינו למה אני יכולתי לדבר על העיקרון הזה גם דרך פרשת דברים, אבל אנחנו קודם כל נפתח בקושייה על התקופה שבה אנחנו נמצאים. חז"ל באים ואומרים לנו, תודה רבה, שבית מקדש ראשון חרב על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. מקדש שני, שואלת הגמרא, היו עוסקים בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים, אז מפני מה חרב? מפני שהייתה בו שנאת חינם. ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, יש שם דפים ליד ציון. אם אנחנו רגע נתמקד בבית שני, בשנאת חינם, היינו תופסים אחד מאותה תקופה, מביאים אותו לפה, אומרים, תספר לנו מה גרם, מה גרם לחורבן. הערכה שלי, שהוא היה מצביע על שלושה דברים. הדבר הראשון שהוא היה מצביע עליו, זה מלחמת אחים, שהיה בין בניו של ינאי המלך, שכדי שהם היו באותה תקופה, הם נלחמו על כס המלוכה ועל הכהונה, וכדי למצוא פשרה, הם הביאו את הנציב, את המצביע הרומאי הנה, והוא ניצל כבר את ההזדמנות, והעיף את שניהם מפה. אחר כך הייתי מצביע, אותו בן אדם מן הסתם היה מדבר על המחלוקת, שהייתה בין הפרושים לצדוקים, שהייתה מחלוקת דתית מאוד מאוד ותרבותית, מאוד מאוד קשה ועמוקה. דבר שלישי שהוא היה מצביע עליו, איך לא, מן הסתם הוא היה מדבר על הקנאים ועל המתונים, שריפת האסמים, שהם שברו את הכל, היו מוכנים לשבור את כל הכלים, העיקר שהשני לא יצליח. דוגמה לדבר, אם היינו תופסים מישהו, לוקחים את עצמנו, לא צריך מישהו, אנחנו היינו חיינו באותה תקופה, המכונה שביעי באוקטובר, היינו שואלים מה גרם לשביעי באוקטובר, אז היינו אומרים זה ביום כיפור שם בתל אביב, נכון שלא נתנו להם שם להתפלל, זה מה עוד גרם, הרפורמה המשפטית, נכון שהביאה לשנאת אחים מאוד מאוד גדולה, זה לכאורה מה שהיינו אומרים. משום מה... לא יודע מה, היינו תופסים את האירועים הבומבסטיים, הגדולים, ואומרים, תראה איך הגענו עד הלום, תסתכל, זה הביא לחורבן. כשאנחנו מתבוננים בדברי חז"ל, משום מה, יש פער מאוד גדול בין ספרי ההיסטוריה, לבין הדברים המובאים בחז"ל. בחז"ל, בגמרא בשבת, מובאים שמונה סיבות, מובאות שמונה סיבות, למה חרבה ירושלים. חיללו בה את השבת, סיבה ראשונה. סיבה שנייה, ביטלו בקריאת שמע וערבית. סיבה שלישית, ביטלו בתינוקות של בית רבן. סיבה רביעית, לא הייתה בושת פנים. סיבה חמישית, השוו קטן לגדול. סיבה שישית לא הוכיחו זה את זה, סיבה שביעית ביזו בתלמידי חכמים. אני החסרתי אחד? או שנדמה לי? לא משנה. יש לנו את הסיפור על מה חרבה ירושלים, תשלימו אותי, סיפור ידוע, הקמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. הסיפור של קמצא ובר קמצא בכלל לא מופיע בספרי ההיסטוריה, לא היה ידוע להיסטוריונים, מסופר שם על איזה מתחים חברתיים בין שני אנשים, ובנוסף היו שם חכמים שלא מיחו בבעל הסעודה שגירש בבושת פנים את השונא שלו, והוא הלך והלשין ועשה מה שעשה, וחזל מתארים לנו שמשם התחיל החורבן. בספרי ההיסטוריה נזכור לאירוע הזה, שאלה למה חזל בוחרים להתאפס לדברים קטנים, לכאורה, במקום להתעסק בדברים הבומבסטיים. דבר רגע על מה שהיה, דבר על הפרושים והצדוקים, דבר על מרד הקנאים, דבר על המריבה של, של בניו של ינאי המלך, דבר, תשתף אותנו באירועים שהיו. קרים את זה שיש איזה אירוע, פתאום שומרים, הבנים שלו. לא.
הוא התחתן עם הבת שלו.
זה הבנים של ינאי, הבנים של ינאי המלך.
הם הלכו למצרים ומזה, את
הרומאים. בכל אופן, מה שאני בא לומר, זה, התחלתי לומר שלפעמים אתה, יש איזה מאורע גדול, ואתה אומר למה זה קרה, ואתה מצביע על איזה משהו מאוד מאוד פעוט, איזה קמצות, נו באמת. מה אתה מחבר בין הדברים? זה לכאורה מה שחזל עושים. הם נתפסים כביכול לדברים שוליים שהיו באותה תקופה. מה, לא קראו קריאת שמע שחרית וערבית, אז הם קמו אחרי זמן קריאת שמע. על זה חרבה ירושלים. בסדר, אז לא מיחו, בגלל זה זה חמור, אבל האם היית, למה בא השביעי באוקטובר? כי היה איזה מריבה בין שני אנשים וישבו שם חכמים ולא מיחו בו, אז 1400 אנשים נרצחו למוות. מה היו אומרים לך אם היית אומר את זה? תגיד, אתה מנותק? ככה הקדוש ברוך הוא עובד? שני אנשים רבים בסעודה, יושבים שם 10 תלמידי חכמים לפי המדרש, זה בכלל לא היו 10, זה היה רק אחד, רבי אלעזר בן הורקנוס, והוא לא מיכה, או שלפי הבבלי הם לא מיכו, אז היו שם 10 תלמידי חכמים שלא מיכו, אז עכשיו אתה הופך את ירושלים? מחריב את הבית? היום אתה חכם, כי זה מה שכתוב בגמרא. אבל אם היינו עושים את זה על השביעי באוקטובר, לא היית אומר כן. היית אומר, שמע, אתה בן אדם הזוי. אני רוצה להצים את השאלה מפרשת דברים. משה רבנו עומד ומוכיח את ישראל לפני מותו. החטא היחיד שמשה רבנו עומד ומוכיח בצורה מפורשת, זה חטא המרגלים, שהנספח שלו זה חטא המעפילים. אין עוד חטא בפרשת דברים שמופיע בצורה כל כך מפורשת. אבל בוא נראה איך פרשת דברים מציירת את החטא הזה. וישמע השם את כל דבריכם, אני במקור מספר 8. וישמע השם את כל דבריכם ויקצוף, סליחה, מקור 5. ויקחו בידם מפרי הארץ, ויורידו אלינו, וישיבו אותנו דבר, ויאמרו טובה הארץ אשר נתן, אשר השם אלוקנו נותן לנו. ולא אביתם לעלות, ותמרו את פי השם אלוקיכם, ותרגנו באוהליכם ותאמרו, בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. אנה אנחנו עולים, אחינו המסו את לבבנו למור, עם גדול ורע ממנו, ערים גדולות ובצורות בשמיים, וגם בני ענקים ראינו שם. בוא רגע, נתבונן מה כתוב פה. כתוב שהמרגלים הגיעו, אמרו טובה הארץ מאוד מאוד. הם גם אמרו, יש ענקים, יש זה, וטובה הארץ מאוד מאוד. אם היינו רואים את רק את הפרשה הזו, בלי פרשת שלח, מה היינו חושבים?
צדיקים.
שהמרגלים היו בסדר או לא היו בסדר?
מצוינים.
הם היו בסדר גמור. מי שלא היה בסדר זה עם ישראל, שלקח את הדברים שלהם למקום לא נכון. נכון, כך מציגה אותם התורה. ויאמרו טובה הארץ אשר השם אלוקנו נותן לנו. ולא אביתם לעלות, זה כבר עבר לדבר על עם ישראל. אתם באתם וניפחתם את כל מה שהם אמרו. בפועל מה היה שם? המרגלים הגיעו. נכון, הוציאו דיבת הארץ רעה. ואז עם ישראל נגרר כביכול אחריהם. אמנם פעם העברתי שיעור אחר, להראות שהמרגלים נגררו אחרי העם, אבל בואו נעזור רגע את השיעור הזה. בפשט, מה שאנחנו, איך שאנחנו מכירים, איך שהמרגלים מצוירים לנו שם בפרשת שלח, הם מצטיירים מאוד לא טוב. הם היו הגורמים, כך לפחות בפשט, כך לפחות נתפס לנו בציור שלנו של פרשת שלח. הם היו כביכול הגורמים לחטא, ועם ישראל הצטרף אליהם. למה בפרשת דברים לא מוזכר דבר וחצי דבר על המרגלים? רק שהם אמרו טובה הארץ מאוד מאוד. במה נתפסת? נתפסת לכאורה בצד השולי. בשנאת השם אותנו. זה היה החטא. החטא היה שהוציאו דיבת הארץ רעה. למה אתה נתפסת בשנאת השם אותנו? אחרי זה כשמשה רבנו מספר על העונש, לא מוזכר עונש של המרגלים בכלל. מה שמוזכר בפרשת דברים, זה רק העונש של העם. התעלמות מוחלטת מהמרגלים. אם היינו לוקחים בן אדם מאותה תקופה, והיינו אומרים לו, תגיד, מה היה שם? הוא אומר, אתה לא מבין, הלכו שם 12 אנשים, 10 מהם סרחו, הוציאו דיבת הארץ רעה, גררו את כולנו אחריו. היה בא מישהו מהצד ואומר, מה פתאום? הם לא אשמים. אתה יודע, אנחנו מי שיצאנו ממצרים, יש לנו משהו על השם, בלב. אנחנו לא שלמים איתו. אנחנו שואלים, מה אתה בלבל את המוח? זה מה שהיו אומרים לו, נכון? מה אתה נתפס לדברים האלה? אלה השאלות. אלה השאלות שבהם פתחנו. למה יש את הפער הזה? למה התעלמות מהדברים הגדולים? והתמקדות בדברים הקטנים. בוא נלמד עיקרון מאוד חשוב לחיים שלנו, שאני חושב, אני אקדים הקדמה קצרה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה גם סוג של הקדמה. הכל נהיה בדברו. אני אקדים הקדמה קצרה, שקשורה, שקצת אני אראה לאן, אני דרך הקדמה, תבינו לאן אני רוצה ללכת. יש תופעה בעיקר בציבור שלנו, שאנחנו ציבור אידיאולוגי, שבא אדם ואומר, מה השליחות שלי? מה השליחות שלי בעולם? בא אחר לידו ואומר, אני מחפש להיות משמעותי. אני מחפש להיות משמעותי. אמירות יפות, נכון? שאנחנו רגילים לשמוע. ואני אומר, זה עלייה וקוץ בה. אנחנו לא צריכים לחפש להיות משמעותיים. מה אנחנו צריכים? להיות משמעותיים. אלא מה? בגלל שאנחנו מאוד מאוד ניזונים ממה, מה, מה, מה מצטייר בעולם כדבר משמעותי, אז אנחנו מפתחים זלזול בכל מה שהוא כביכול דבר פשוט, בנאלי, שגרתי. אנחנו כל הזמן מחפשים לעשות דברים מפוצצים. בואו נראה את היסוד הזה, איך הוא מופיע בחז"ל. אני עוד אשאר בהקדמה ואומר, אנחנו לא נגד דברים גדולים. כשהדבר הגדול הוא בריחה מחיי השגרה, על זה אני בא לדבר. כשבא בן אדם ואומר, אני מחפש משמעות, זה אומר שהוא לא מבין שהמקום שבו הוא נמצא עכשיו הוא משמעותי. הוא מנסה לברוח מהמקום שבו הוא נמצא, כדי להיות משמעותי. כשהחיפוש אחר משמעות נובע מחוסר שמחה במקום שבו אתה נמצא, זה דבר שלילי ומאוד מאוד לא נכון, והוא הגורם לחוסר השמחה. כשאתה מגדיר משהו לא משמעותי כשאתה שואל כל הזמן מה השליחות שלי, אז אתה אף פעם לא נוח לך במקום שבו אתה נמצא, כי שם אתה לא מרגיש לא משמעותי ולא שליח. כשאתה לומד לייקר את חיי השגרה, אתה מבין שאם פה אתה נמצא, זה כרגע הדבר הכי משמעותי שיכול להיות. אתה מאוד מאוד חי את ההווה, כמובן עם הפנים לעתיד. אבל עוד מעט נראה איפה נכנסות השאיפות וההתקדמות, עוד מעט נראה את הדבר הזה. כיוון שאנחנו עוד מעט יוצאים לבין הזמנים, ואמרתי שאני לא אעביר שיעורים, אז אני אביא גם פסוק מפרשת עקב. ואתם תוכלו את השיעור הזה, לשים עוד פעם, בשבוע של פרשת עקב. ואז לפחות זה נשמע כאילו עברתי שיעור בפרשת עקב. מקור 10. והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם. ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. והאבך וברכך וירבך. וברך פרי ויתנך ופרי אדמתך דגנך וכו' וכו'. ויש המון שכר. אנחנו יודעים והיה עקב תשמעו אלו מצוות שאדם דש בעקביו. המצוות שאדם דש בעקביו, אומר המדרש, שדוד המלך אמר שהוא מפחד מיום הדין לא מן המצוות הגדולות, אלא מהמצוות הקטנות שאדם נוטה לזלזל בהם. אדם לוקח לבית ברכת המזון, ועומד מישהו ודופק על הדלת, או שפתאום הוא רואה שיחה בפלאפון, פתאום הוא מעביר הילוך. אם הוא בכלל נמצא ברחמנים, רחמן ראשון, רחמן אחרון, ויאללה, עונה. והוא רחום יכפר עוון. זה במקרה שיש לזה, ומה קורה אם אין פלאפון ואין כלום איך נראית ברכת המזון? לא תמיד איי-איי-איי. יש דברים, הם שגרתיים, הם פשוטים, אנחנו נפגשים איתם כל יום, יש מצוות שהן לא פשוטות, מצוות כיבוד אב ואם, היא לא פשוטה, אבל היא שגרתית, אנחנו כל יום ההורים בבית, אנחנו, גם אני לא כבר, ברוך השם ההורים חיים, אבל אני לא גדל איתם בבית, אבל בוא ניקח עם ילדים קטנים, מה זה קטנים? נערים, גדלים עם ההורים, בין הזמנים, חופש, אתה מה אתה עכשיו, אתה, נכון? נוטים זלזל הרבה פעמים בכיבוד הורים. יש הרבה מצוות שהשגרתיות, הם פתאום הופכים להיות איזה, לא בסדר, זה כל יום. אומר לך, אומרת לך התורה, לא, תדע שהשכר נעוץ דווקא בקיום המצוות האלה. לא בבומבסטי, הבומבסטי אני לא דואג, אתה תעשה אותה כמו שצריך. אבל אתה רוצה את השכר? שם זה נעוץ. כשיש שכר, זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא נותן שכר, זה כמו רואים, המקביע נותן שכר כולם. יש שם בדיחה על הדבר הזה, למה אמרו את זה? למה המקביע נותן שכר כולם? כדי שיסכימו לבוא להקביע. שמישהו זה, אז זרקת לו איזה, זה בדיחה, בסדר, חזל, לא התכוונו באמת, אבל לפעמים אתה לוקח משהו וקצת מרים לו את השכר, כי זה דבר מאוד מאוד, אבל לא, יש משהו, זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא נותן שכר על המצוות האלה. שם נעוץ בניין האדם. בחיי השגרה, הפשוטים, הבנליים, כשאנחנו יודעים לייקר מאוד את חיי השגרה, כל החיים שלנו הופכים נראים אחרת. זה נכון בקיום מצוות, וזה נכון בסתם פעולות שאתה עושה במהלך היום. כשאתה בא, זה כמעט בלתי אפשרי לחיות ככה, אבל אני רגע, נותן דוגמה, כשאתה בא ומכין, אתה בא, חוזר מהתפילה, פתאום אתה רואה את שני הקטנים עומדים לידך, אבא, אז אני רוצה לאכול להם ככה, וזה אומר ככה, וזה, או, עכשיו להכין להם סנדוויצ'ים, רגע, תנו לשתות קפה רגע, אפשר לגשת לסנדוויצ'ים, כבר אמרתי הרבה פעמים, ממקום הישרדותי, אין לי כוח לזה עכשיו, אבל מה לעשות, צריך להכין את הטף, אפשר ללכת ולהגיד, וואו, אני זוכה להכיל את הילדים, אני זוכה לגדל ילדים לפי תורת ישראל, בארץ ישראל. אין לך דבר גדול מזה. קחו ארוחת בוקר, אתה בא, אתה מייקר מאוד כל פעולה בפעולה קטנה ככל שתהיה. אמרתי פעם, ילד עשה בחיתול, אתה יכול לגשת לסיום, וואו, עכשיו חיתול, ולך תדע מה תמצא שם. אתה שם מסכה, הכפפות, הגזמתי. אתה יכול לגשת לזה. אני גואל אותו. אני גואל אותו מייסוריו. אתם יודעים מה זה? ברוך השם לא יודעים. אבל כשבן אדם תקוע עם צרכים שלו בתוך הגוף, צמוד לגוף, זה לא נעים. אתה בא וגואל אותו. אתה כל פעולה ופעולה. עכשיו, אני, באמת אי אפשר לחיות ככה. אבל בוודאי שמה כן אפשר לחיות. להבין שהמקום שבו אני נמצא, זה עכשיו המקום שהכי טוב לי. ואת הדברים הקטנים האלה, אני צריך לעשות בצורה הכי טובה והכי מושלמת. וכשאתה תעשה אותם בצורה הכי טובה והכי מושלמת, אתה תראה הרבה 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 ברכה מהדבר הזה, בדיוק כמו בקיום מצוות של והיה עקב תשמעו. אל תנסה לברוח מהמקום הזה. אנחנו לא בורחים מחיי השגרה. אנחנו מייקרים את חיי השגרה. היה, ומתוך הדברים התגלגלת, להיות בעל תפקיד משמעותי, להיות זה, מצוין, נקראת על הדגל, באו אליך, ראו איך אתה מתפקד, עוד מעט אני אעריך בנקודה הזו, ראו שאתה מתפקד בצורה טובה, אתה מגיע למקום עבודה שלך מלא חיוניות, לא משנה במה אתה עובד, זה לא משנה במה, אתה נהג אוטובוס, אתה בא, אתה עולה על האוטובוס עם חיוך, מגיעים הקבוצה, אתה מאיר פנים, בוקר טוב, מה אתם רוצים? מזגן, בכבוד, שיהיה מזגן, אתה זוכה לקחת קבוצה ממקום א', למקום ב', אתה מאיר להם פנים, אתה עושה את הכל בחיוניות, אתה יודע איך החיים שלך ייראו? אתה יודע איך החיים ייראו ככה, אם אתה יודע לייקר אתך, איזה שמחת חיים זאת תהיה? אבל אם אתה בא ואומר, נבח, מה אני עושה פה באוטובוס הזה? זה לעשות, צריך להביא פרנוסה. זה כרגע מה שמצאתי. אז אתה בא, פרצוף זה כל בן אדם שרק מוציא מהתיק, לא יודע, הוא מוציא בקבוק מים, אתה כבר מדמיין שהוא עושה סנדוויץ', עם מלא קטשופ שנוזל שם על הריפוד שלך, עם הדמיונות. באיזה צרכות, קטה, הוא אומר, בקבוק מים. מה פתאום? זה שווארמה, הוא עם הדמיונות שלו. וכל זה, כל דבר מקפיץ אותו. וגם הוא לא צורח, הוא עצבני כל הדרך. הוא מצליח לבלום את עצמו, מצליח להתאפק, אבל איזה נסיעה זאת? כל הזמן מסתכל במראה, לראות אם יש איזה מישהו שם שרק מעיז להתרומם. סתכל על הכביש. סי ישר, סתכל על הכביש. קחו בכל דבר. לא משנה, אח בבית חולים, אחות בבית חולים, אתה מגיע עכשיו לחולים מאיר פנים, או שאתה מגיע למקום הישרדותי עכשיו, וואלי, עכשיו להתחיל את הסרט פה עם העצבני הזה שיושב שם במחלקה, ועם הזה ששם רק אין לי כוח להיפגש איתו, לא, תגיע עם חיוניות, אתה תראה איזה אנרגיות זה עושה לכל המחלקה, איזה אנרגיות, בן אדם נהיה בריא רק מהאנרגיה החיובית שאתה מביא לו, להפך הוא נהיה חולה, רק מעצבים שלך הוא נהיה חולה, הגיע חולה במצב קל, נהיה חולה במצב קשה בגלל הצבים שלך. כל מקום ומקום שבן אדם מגיע, שייתן את כל כולו, עם אנרגיות, עם חיוניות. אבל איך אפשר להגיע למקום הזה? כשאתה תייקר כל פעולה ופעולה קטנה שאתה עושה, אתה תראה שאתה תאהב את חיי השגרה וחיי ההווה. וכשאתה כל הזמן תחפש להיות משמעותי, אתה תבוז למקום שבו אתה נמצא, ואתה כל פעם תרצה להיות במקום אחר. אני אתן לכם עוד דוגמה לזה. אומרת הגמרא בעבודה זרה, כשחלה רבי יוסי בן קיסמה, הלך רבי חנינה בן תרדיון לבקרו. אמר לו, חנינה אחי, רבי יוסי בן קיסמה אומר לרבי חנינה, אתם רואים, זה המקום שקוראים אחי, מה קורה אחי? היום אתה אומר משפט. אתה שומע משפט, לפעמים אני סופר, כמה פעמים הוא אמר אחי בתוך המשפט? אין לי מספיק אצבעות. כולה משפט של 10 מילים. הבן אדם נתן שם לפחות 4-5 פעמים אחי. כל מילה, אחי. אחי, אחי, אחי. אבל הנה, יש תקדים. רבי יוסי בן קיסמא אומר, חנינה אחי. אי אתה יודע שאומה זו מן השמיים עם ניחוה, שהחריבה את ביתו, ושרפה את החלו, והרגה את חסידיו, ואיבדה את טובב, ועדיין היא קיימת. ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה ומקיל קהילות ברבים. בספר מונח לך בחקרה, מה אתה מסתכן ככה? אתה לא מבין שהשעה משחקת להם? רבי חנינה שומע ואומר לו, מן השמיים ירוחם. אומר לו רבי יוסי בן לוי, תגיד לי, אני אומר לך דברים, דברים של טעם, אתה אומר לי מן השמיים ירוחם? רבי חנינה לא הגיב, הוא בא לבקר את החולה, לא בא לקבל עכשיו שיחת מוסר. הוא מסיט את הדיון. הוא מבין שרבי יוסי בן קיסמא לא מרוצה. שואל אותו, תגיד לי, מה אני לחיי העולם הבא? שואל אותו, תגיד לי, כלום מעשה בלידך? בוא תספר לי, מה קורה איתך בחיי יום יום? אז הוא אומר, כן, היו לי מעות של פורים, התחלפו לי מעות של צדקה, חילקתים לעניים, היה לי ספק, מה שלי, מה של העניים? אמרתי, יאללה, שהכל ילך לעניים. אמר לו, אתה בן עולם הבא. יהי חלקי מחלקך. רבי יוסי בן קיסמא לא מחפש. הרי לכאורה, מה זאת אומרת בן עולם הבא? יש פה בן אדם שמוסר את נפשו על התורה למען עם ישראל. למה אתה לא נתפס על הבומבה? כלום, עשה בלידך? בוא תספר לי איך אתה בשגרה. באחרי יום יום. איך אתה מתנהג עם אשתך? איך אתה מתנהג עם הילדים? איך אתה עם השכן שלך? תעזוב אותי רגע מהדברים הגדולים. תן לי בפריפריה שלך הקטנה, המעגל הכי קרוב אליך, איך אתה שמה? אתה מכבד את אשתך? או שאתה כל היום עצבני עליה? לא כל היום. אתה יודע שהיא מגיעה יפה, אתה מחכה כשהיא תגיע, שהיא תכין לך ארוחת ערב, או שאתה מפתיע אותה? עם איזה ארוחת ערב מפנקת, עם איזה מיץ תפוזים קר. אתה חושב על הדברים הקטנים, הדבר הכי קטן שיכול להיות. נתן עוד דוגמה. הולך רבי ברוקה חוזה, הולך שם בשוק, מוצא את אליהו, אומר לו, תגיד, רבי אליהו, יש פה מישהו בן עולם הבא? הוא מצביע, אומר, אתה רואה את שני אלה? הם בני עולם הבא. רבי ברוקה אומר לאליהו, תודה רבה, הולך לשניים האלה. אומר, תגידו, מה העיסוק שלכם? אם אנחנו רואים בן אדם עצוב, הולכים, מסמכים אותו קצת. זה מה שאנחנו עושים. אני מאמין שם עשו עוד דברים. אבל בצורה הכי פשוטה, אתם רואים בן אדם זה, זורקים לו מילה טובה. זורקים לו, מחמיאים לו. מפרגנים לו. נותנים לו תחושה טובה. זה בן העולם הבא. עכשיו, זה נראה לנו איזה ליצן רפואי. לא, לא בהכרח. גם. אבל ליצן רפואי זה וואו. אני בכוונה לא רוצה להגיע לליצן רפואי. לא רוצה להגיע למקום הזה. אני רוצה להגיע לשני אנשים שבסך הכל ראו בן אדם עצוב. הם אומרים, יאללה, כשאני רואה בן אדם עצוב, אני זורק לו מילה טובה. אני אומר לו משהו טוב. לא משהו מפוצץ. משהו מאוד פשוט. לחיות חיי חברת תקינים. זה הכל. בואו נתקדם. תראו מקור 15. מצאתי את אישה בשם אורית רוז, לא יודע מי זאת, מאתר הידברות. חיפשתי קצת לראות אם מישהו כותב את מצאתי כותב את הדברים בצורה מאוד מאוד יפה. תראו מקור 15. אנשים רבים חושבים על שליחות בראש גדול. רוצים לחפש אותה במקומות גדולים. הבעיה היא שהדבר הזה גורם לאדם לא להתייחס למקום שבו הוא נמצא כרגע. לא להיות מרוצה מהמקום העכשווי בחייו, ולפספס את ההווה ואת השליחות, שנמצאת מתחת לאפו. בנוסף לזה, רדיפה מתמשכת כזו גורמת לייאוש ולתסכול כשלא מגיעים לתשובות. כשאדם לא מוצא את המקום שלו, לא בהווה כי הוא לא מרוצה ממנו, ולא בעתיד כי עדיין לא מצא אותו והוא רודף אחריו, זה מוביל לחוסר שקט ופוגע בתפקוד ובאיכות החיים. הרבה פעמים אדם שמתמכר לשואו, מתמכר לוואו, מתמכר לייקר רק את הדברים הגדולים, בסוף כשהוא מגיע לדבר הגדול, גם הדבר הגדול הזה מה הופך להיות? דבר שגרתי, בנאלי ופשוט. ואז מה קורה? הגלגל חוזר עוד פעם. שוב פעם חוסר סביעות רצון, ושוב פעם חיפוש, ושוב פעם ושוב פעם ושוב פעם. והדבר הזה הוא חולה רעה. אז עכשיו תבואו ותשאלו, קודם כל איך זה קשור לפרשה שלנו? תראו מקור 16, שמור תשמרו נץ מצוות השם אלוקיכם ועדותיו וחוקיו אשר ציווך, ועשית הישר והטוב בעיני השם, למען יתבלך ובתה וירשת את הארץ הטובה, אשר נשבע השם לאבותיך. אם היינו באים ושואלים איך אפשר לירש את הארץ, מה היינו אומרים? היינו אומרים, תקשיב, אתה צריך להיות עם רוח גבורה, אתה צריך צבא מלא באמונה, אנשי רוח שיהיו בראש הזה, והיינו נותנים עכשיו זה, ועשית הישר והטוב. אומר לנו רשי, זו פשרה, לפנים משורת הדין. מסביר הרמב"ן על דברי רשי, וזה עניין גדול, לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכנה ורעיו, וכל מסעו ומתנו ותיקוני היישוב והמדינות כולם. אבל אחרי שהזכיר מהם הרבה, כגון לא תלך רחיל, לא תיקום ולא תיטור, ולא תעמוד על דם רעך, לא תקלל חרש, מפני שיבה תקום, וכיוצא בהן, חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב והישר בכל דבר, עד שיכנס בזה הפשרה ולפנים משורת הדין. וכגון מה שהזכירו בדינא דבר מצרא, מה זה דינא דבר מצרא? אתה מוכר את השדה, לידך יש יהודים שדה, אל תלך למכור אותו, את השדה הזה, למישהו רחוק. קודם כל תלך, תעניין את מי שנמצא לידך. תדע, אני מוכר את השדה, אתה מעוניין לקנות? יגיד לך לא, להתראות, תלך למישהו אחר. יגיד לך כן, הוא קודם לכולם. אם הוא רוצה מחיר יותר נמוך, אתה לא מחויב למכור לו, אתה לא צריך להפסיד מזה. אבל תהיה בן אדם, אתה רוצה למכור? בוא תשאל אותם, הוא רוצה קודם. אומר לנו הרמב"ן, אתה יודע מה מזכה אותנו בירושת הארץ? שתהיה בן אדם. שתהיה בן אדם טוב. שתכבד את הזקנים. על מה חרבה ירושלים? כן, על שלא כיבדו זה את זה. על שישבו קטן לגדול. על שלא קראו קריאת שמע שחרית וערבית. זלזלו בכל חיי השגרה. נכון. בסוף היו דברים מפוצצים, גדולים. אתה חושב שעל זה חרבה ירושלים? זה לא מה שהביא לחורבן. החורבן מתחיל בסופו של דבר מהדברים האלה מקמצא ובר קמצא. ממתחים חברתיים שנמצאים בתוך הקהילה, ממתחים בתוך המשפחה, מזה שאתה לא מקבל את אשתך כמו שצריך, שאתה לא, לא שאתה רואה בילדים מתרעד כל הזמן, כי מפרים לך להגשים את החלומות שלך, כי במקום להגשים את החלומות אתה צריך להוציא אותם לאיזה גלגל ענק שמסתובב הפוך, ולהוציא על זה עוד 50 שקל רק להיכנס למתחם. מה לעשות? זה חלק מהחיים. והילדים האלה אתה תגדל אותם, והם יצמחו, והם יפתחו את העולם. המשרק בקוביה פסול לעדות, למה? הוא לא מועיל בעולם כלום, תעשה משהו עם עצמך, תעשה. וכשבן אדם עושה משהו, הדבר הכי פשוט שיכול להיות, הוא עוסק ביישובו של עולם. והיחס החברתי, היחס המשפחתי, היחס לעבודה, היחס למי שמגיע אליך, זה מה שיבנה את בית המקדש. מתוך זה, כנראה שגם יבואו דברים גדולים. אבל עלינו להתאפס ולחשוב שאנחנו עכשיו לא משמעותיים, אנחנו צריכים כל הזמן לחפש איפשהו משמעות. המשמעות נמצאת עכשיו, אצלך, בכל רגע נתון. אתה יהודי, אתה משמעותי. תקיים תורה ומצוות. תגידו מה, ולא שואפים להתקדם? אני אגע בשלושה מנהיגים. שלושה מנהיגים שהיו להם לישראל. יוסף הצדיק, משה רבנו, דוד המלך. שלושת המנהיגים האלה לא דחפו להיות במקום גבוה. תגידו יוסף, יוסף חלם חלומות. כולם משתחווים לו. המקומות שבהם יוסף ניסה להגשים את החלומות, זה בדיוק המקומות שהוא סבל. כשהוא ניסה להגשים את החלומות וסיפר לאחים את החלומות, כדי שיבינו מי צריך להיות פה בראש ומי צריך לקחת את המושכות, הוא מצא את עצמו במצרים, אי שם במקום הכי חשוך שיכול להיות. המילה היחידה שגרמה לו להישאר בכלא במשך עוד שנתיים, סחרטני והזכרטני, תן לי לצאת מפה, פרח, קיבל עוד שנתיים. לעומת זאת, המקומות שיוסף בא ואומר, אני כאן, אני עכשיו נותן את כל כולי, בלי לחפש לצאת. למה? כי אני כאן, ועכשיו אני צריך לעשות את מה שכאן, בצורה הכי טובה. זה מה שמקדם אותו. יוסף הצדיק, איש מצליח, כתוב, הבן אדם היחיד שכתוב עליו התיאור, איש מצליח, זה יוסף הצדיק. למה? כי אצל פוטיפר הוא נותן את כל כולו. בבית האסורים הוא נותן את כל כולו. ואז מה זה גורם? שר המשקים זוכר את זה. פתאום פרו, הקדוש ברוך הוא כבר גורם לזה שמשהו יגרום לצדיק הזה להגיע למקום גבוה. כשאתה מגיע לנקודות השפעה, בואו ניקח את משה רבנו, הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יגיע לישראל, הוא מתנגד, לא רוצה. 7 פעמים הוא מסרב. לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. בסוף הוא נקרא לדגל. לפעמים קוראים לנו לדגל. למה? כי אנחנו כל כך טובים במה שאנחנו עושים עכשיו. כל כך טובים. שכולם באים ורוצים שמה? לשים אותנו בנקודות מפתח. אנחנו לקראת בחירות, אני לא רוצה פוליטיקה, אבל מה לעשות? מה לעשות? אני אומר את זה באמת לא במקום של פוליטיקה. יש לנו, בציבור שלנו, אולי, אני אומר, אני מדבר על השר סמוטריץ', אין לנו עוד בציבור שלנו אדם כל כך כישרוני שאפילו בדמרקר מדרגים אותו בשר איך קראו לזה? השר היעיל ביותר שהיה למדינת ישראל בתקופה הזו. כישרון בלתי רגיל. אם הוא יבוא ויגיד לנו, די, מיציתי, מה אנחנו נבוא ונאמר לו? אסור לך. אסור לך. לא לנו רק כציבור דתי-לאומי. עם ישראל הרוויח. שר אוצר בתקופת מלחמה שמצליח להביא את המדינה לסגסוג כלכלי, איפה יש דבר כזה? זה לעם ישראל. אני יודע, איתו במשרד יש שמאלנים שנמצאים שם, עובדי מדינה. תשמעו מה מדברים עליו. אומרים, אין, זה כישרון בלתי רגיל. יש אנשים שאתה שם אותם בנקודת מפתח, לא כי הם נדחפים לשם בכוח. כי זה המקום שבהם הם צריכים להיות, נקודה. אני לא יוצא נגד להיות במקומות שיש שם, וואו, איזה שליחות. אבל כשאתה מגיע לשם כי אתה בורח מהמקום שלך, על זה אני יוצא נגד. יוסף הצדיק מגיע להיות משביר לכל ארץ מצרים, הוא נדחף לשם. לא דחף את עצמו, העלו אותו לשם. דוד המלך, אבן מעשו הבונים, היה הבן המאוס, האח המאוס, כולם ביזו אותו, קראו לו הממזר. יש מלחמה גדולה עם פלישתים, 40 יום עומד הערל הזה, מחרף ומגדף מערכות אלוקים חיים. כולם מועדים מפחד. מה אתם חושבים, שהמלחמה הזאת לא הייתה ידועה אצל אלה שהיו בבית? מה היה עושה? אתם יודעים, יש אמבולנס בבני ברק, מה קורה? כל בני ברק בתוך האמבולנס חוץ מהחולה. לא רק בני ברק, בסוף כולנו סקרנים פה ושם. מה היה מתבקש? דוד המלך מה? דוד המלך יבוא וירוץ לשדה הקרב, נכון? כמו שאח שלו חשד בו. דוד המלך הולך לראות את הצון כשכולם נלחמים פלישתים. למה הוא הולך לראות את הצון? כי זה מה שאבא שלו אמר לו לעשות. הוא עושה את זה בצורה הכי טובה שיכול להיות. אבא שלו קורא לו. הוא אומר, דוד, אני צריך שתיקח את הלחמים, תביא אוכל. לאחים שלך יש 3 אחים בשדה הקרב, לך תביא להם אוכל. דוד לוקח את האוכל, זה עכשיו השליחות. לוקח את האוכל, מגיע לשדה הקרב. מביא את האוכל לאחים. שומע דיבורים, נחשושים. הוא רואה את הערל המתונף הזה. בא ומחרף ומגדף, אומר, תגידו, מה הסיפור של האידיוט הזה? לא במילים האלה. מספרים לו, אז הוא אומר, נו, אז מי קם? את מה? ראית את המפלצת הזאת? אף אחד לא מעיז. הוא אומר, מה הבעיה? אין מי שיעשה את זה? אני אעשה את זה! הוא לא נדחף, הוא רואה חילול השם שאין כדוגמתו. הוא אומר, אני עכשיו הלכתי, היה לי איזה אריה, תקף אותי, פרקתי אותו, הגיע אחרי זה דוב, פרקתי אותו. הוא אומר, זה סימן מן שמיים שגם אני מפרק את הערל הזה. הוא בא לשאול, מציע לו, שאול, מה יעשה נבך? יכול להתנגד, לפחות יש מישהו שמוכן, מה זה הקטן, לפחות יש לך את השריון. שם עליו את זה, היהודי לא מצליח לזוז. הוא אומר, עזוב, עזוב, קח את זה ממני, אני יש לי את הכלא דוד שלי, עם האבן, יהיה בסדר. אתה ראית איזה חור קטן שלמה, אתה תכניס את זה שם? הוא אומר, שמה זה מדויק, יותר מחץ אני. טק, 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 פוגע לו בקודקוד, נופל, נגמר, ואז יוצאות אנשים במחולות, ומה אומרים? הכה שאול באלפיו, ודוד ברבבותיו. שם זה התחיל. שאול פה התמוטט. זה השלב ששאול היה לו כמו חץ בלב. אבל דוד המלך, זה הנקודת הפתיחה. איך הוא הגיע אליה? כי הוא הלך לראות את הצון בשיא ההתלהבות. כי כשאבא שלו מבקש ממנו להביא אוכל לאחים שלו בשדה הקרב, אז הוא אומר, זה עכשיו השליחות, להביא את האוכל לאחים. והוא כבר התגלגל למקומות האלה. ככה מתגלגלים וככה מתקדמים בחיים. כשאתה נותן את כל כולך, כשאתה מייקר את חיי השגרה, אתה בסופו של דבר מתקדם. או לכולם רוצים שאתה תתקדם, כי הם מאוד מאוד מעריכים את מה שאתה עושה. אדם הוא ערך, הוא אדם מאוד מבוקש, זה הכל. אמרתי עוד פעם, יש אנשים שמאוד טוב להם במקום, אבל מה לעשות? צריכים אתכם שם, אתם אנשים כישרוניים. אתם אנשים כישרוניים, צריכים אתכם שם. אז הם צריכים לענות לקריאה. ולא להגיד, אני צריך לעזוב את חיי השגרה. זה עכשיו המשימה שלך. אם זה מה שכולם אומרים, אז כנראה שזאת המשימה. חז"ל אומרים, שלמה המלך אומר לך בקהלת, אחרי ספר זה, סוף דבר הכל נשמע. את אלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. שם זה מתחיל, שם זה נגמר. זה לא רק בלהאריך את חיי השגרה. זה בעיקר לחיות על פי תורה ומצוות. בדברים הפשוטים, תקום בבוקר בזמן, בזמן תפילה, תבוא להתפעל במניין, תגיע לתפילה לא ב... בסוף השתבח שמה. אתה מגיע כבר בהילוך שישי. תגיע בנחת. תגיע בהודו. לאט לאט, מילה במילה. אחרי זה תעשה איזה קביעות קטנה. תצא לעבודה שמח וטוב לב. שב עם אשתך לאיזה כוס תה בבוקר. שתיתם. יוצא, כמובן, אם זה מאפשר. לא עכשיו חייבים לשתות את הכוס תה. זה צריך לצאת שוב בבוקר. שש בבוקר, מה לעשות? אבל הכל בטוב טעם, בחיוך. אתה תראה חיים דבש. חז"ל אומרים, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. שלמה המלך אומר לנו, אורח חיים, פן תפלס, נעום העגלותיה לא תדע. מסביר רש"י, כך דרשו חכמים. סלסל הקדוש ברוך הוא, מקור 23. מתן שכרן של מצוות ולא פרשן. כדי שלא יראה אדם מצווה שמתן שכרה מרובה, והתבק בה ויניח שער המצוות. וזה פתרונו. כדי שלא תפלס אורחות התורה, איזו לקח ואיזו להניח, לכן נעום מעגלותיה, הניע הקדוש ברוך הוא את נתיבותיה, ולא עוד ים. אומר הרש"ר הירש, הסבר נפלא, תסתכלו איך הוא כותב את הדברים בלשונו היפה, אל נשקול את המצוות בפלס השיקולים שלנו. אל נדון מדעתנו איזה מן שכרה מרובה, כדי לקיים אותה בייחוד. שבילי התורה הם העגלים ההולכים ומתרחבים. העוברים זה לזה ומצטרפים זה לזה. כל החיים זה מעגלים. אין אנוש של אדם שולט את הצוף כל התוצאות של קיום מצווה אחת. המצוות אחוזות זו בזו, ומצווה הנראית קלה בעינינו מביאה לידי תוצאות נרחבות ביותר. משום כך נקיים את כל המצוות. בלא הבדל, באותה מידה של זהירות. תוקף כולן יהיה שווה בעינינו, ונקיים את כולן רק מתוך רגש החובה. ואל תדריך אותנו המחשבה על השכר הצפוי מהן. או כמו שקראנו לזה היום, מצווה בעלת משמעות, או מצווה פחותת ערך. מסיים הרש"ר הירש וכותב במקור 25, הבחנה שרירותית בין מצוות חשובות לבין מצוות חשובות פחות, ואנחנו מוסיפים, הבחנה שרירותית בין חיים, חיי שגרה בריאים, לבין חיים שנראים רק חיים שנראים משמעותיים. ובייחוד ההבחנה, אני חוזר לדברים של הרש"ר הירש, ובייחוד ההבחנה בין מצוות שבין אדם לחברו לבין מצוות שבין אדם למקום, הביאה תמיד פורנות עלינו. בית ראשון חרב בעיקר באבון הזנחת המצוות שבין אדם למקום. בית שני חרב באבון הזנחת המצוות שבין אדם לחברו, בזירה הפשוטה, במצוות הקלות. עתיד רב ישע יצמח לנו, רק אם נאחוז בכל התורה כולה, ונקיים את כל מצוותיה ללא הבחנה. רק אם תורת השם תמימה, הרי היא משיבת נפש. התורה ומצוות זה כמו שראינו בפרשה שלנו לפנים משורת הדין, כמו שאומר הרמב"ן, שיש הרבה דברים שהתורה לא יכלה, היא לא יכולה לרדת לכל פרט ופרט. אבל תגזור מפה ותבין מה ההשקפה של התורה. וההשקפה של התורה כשהיא מקצבה אותך לא תיקום ולא תיתור. ואהבת לרעך כמוך. וכולי, היא באה אומרת לך, תהיה מנץ', תהיה בן אדם. תאיר עיניים לסביבה שלך. גם בבן אדם לחברו וגם בבן אדם לקום. בדברים הפשוטים. אנחנו באים דרך זה לענות על השאלות שבהם פתחנו. הסיבה שבספר דברים מובא רק השנאה של עם ישראל ולא אבון המרגלים, כי אבון המרגלים זה היה הדבר המפוצץ. אבל זה ישב על משהו. היה משהו מקדים שעם ישראל לא היה זכאי עוד להיכנס לארץ. הם שנו את השם. הם שנו את השם וזה הביא למרגלים. אל תחשוב שהמרגלים המפוצץ הם אלה שהביאו את האבון. לא, זה היה משהו שכינן בעם ישראל. אל תחשוב שמה שהחריב את ירושלים זה הקנאים, זה הצדוקים, זה הבנים של ינאי המלך. נכון, אלה טוב, מאורעות היסטוריים שהיו. אבל מה שהחריב את ירושלים זה שישבו קטן לגדול. מה שהחריב את ירושלים זה חיללו את השבת. זה הדברים היומיומיים השגרתיים שלא הקפידו עליהם. ומתוך זה, זה על קמצה ובר קמצה, על מתחים חברתיים, על חוסר יכולת לכבד את השני. זה מה שהחריב את ירושלים. נדע לייקר את חיי השגרה, לשמוח בהם, יעשה לנו טוב, יעשה למשפחתנו טוב, יעשה לסביבתנו טוב, ומתוך הדברים האלה, גם נזכה לראות במהרה בימינו בבניין בית המקדש, אמן סלה.